אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
עוד פרק של רוח קרב, אנחנו פעם עם אורח יקר לליבי, חבר טוב הרבה שנים, חגי לובר, שלום לך.
שלום לך, אמילי.
אביו של סמל ראשון במילואים יהונתן לובר, שנפל בקרב ברצועה, בנקודת זמן שבה אנחנו מדברים, לפני קצת יותר מחודשיים.
כן.
עורך המשדר שלנו איתי סופרין, תודה רבה גם לנוי ביטן ולדוד מאירן ולאופר לר ולנועה אוחנה שמסייעים לנו. ואני לא יודעת מאיפה להתחיל איתך, כי מה שקורה לך הוא פשוט כאילו מטורף. אתה מייצר אחרי השבעה באוקטובר הצגה על אבל ועל שכול, והשכול דופק לך בדלת, ואתה מתמודד עם הנורא מכל, ואתה חובק נכד חדש, בנו של הנופל, והרכבת לא עוצרת.
לא, הרכבת לא עוצרת. אבל את יודעת, זה הכל ציר אחד שמסביבו מסתובבים כוכבי לכת קטנים, אבל הציר הוא יונתן. יונתן החי, הרבה מאוד מיונתן החי, ו... מה הוא היה בשבילי, מה הוא היה בשביל המשפחה, הוא... הכל זה סביבו, כל הפעילות.
כי מה אתה רוצה להגיד לו? אתה רוצה להגיד לו, אני ממשיך אותך?
לא, בכלל לא. אני לא חושב שאני נמצא באיזה שיח איתו, אני נמצא בשיח דרכו עם העולם, עם המציאות, עם הכוח שהוא נותן לי. אני מערהר בו המון, המון. יש לי עוד 8 ילדים, ואת יודעת, פתאום אתה מערהר בו המון, אבל... אני גם המון מערער בילדים אחרים, בחיים. עשינו איזה מפגש משפחתי. אפשר קצת סיפורים, נכון? עשינו מפגש משפחתי, אנחנו עכשיו מקפידים להיפגש. והבאנו איזה מישהי שתנחה את המפגש. והיא שמה קלפים על הרצפה, פתאום התוודעתי לכל השיטות האלה, שעד עכשיו זה היה, אם כבר זה היה תחקיר לאחת ההצגות,
ו... נגיד למי שלא מכיר, אתה מייסד תיאטרון אספקלריה ואיש תיאטרון, כותב ומופיע בעצמך, וכן, תחזור לסיפור.
כן, אז עשיתי תחקיר על פסיכולוגיה, כי שיחקתי בשתי הצגות פסיכולוג, שזה היה אחד התפקידים שאהבתי מאוד. והיא פיזרה קלפים על הרצפה, ובקלפים האלה היה נערות, נהר. היא ביקשה בכל אחד לבחור. וזה פגש אותי במקום שבאמת, באמת, חשבתי על נער קודם, ואמרתי שאני הפכתי להיות נער צר ועמוק. זאת אומרת, המון דברים שהיו קודם חשובים, כולל גם בחירת השירים, שאולי נגיע אליהם, הם פתאום מאוד לא חשובים. אתה מאוד לא... אתה מסתכל עליהם ממקום של... הם באמת פינות של החיים.
אתה מנפה את הגדות של הנהר.
לגמרי.
הנהר מצר.
הנהר מצטמצם, והוא נהיה עמוק. זאת אומרת, הדברים שאתה כן נמצא בהם, הם עמוקים מני ים, מני נהר. אתה מערהר, אתה חושב, אתה מסתכל על החברה אחרת, על העם אחרת, על אשתך אחרת, על הילדים שלך אחרת, על פקקים ברחוב, כשאתה נוסע ויש פקקים, אתה מסתכל על זה אחרת. הכל קל יותר. אני זוכר שנסעתי למפגש עם אחים לנשק, אם תרצי גם נדבר על זה, מיד אחרי השיבה, כי זה היה לי מאוד מאוד חשוב, למרות שרציתי להיות רק בבית, רק בבית. ובדרך היה המון פקקים, כי זה תל אביב. ויצאתי 2.5 שעות לפני. אני זוכר ששמחתי פתאום, פעם ראשונה בחיים שלי, שמחתי שיש פקקים, כי הרגשתי עטוף. זאת אומרת, וואו, יש פה עוד אנשים, והאנשים האלה אמיתי, והם נוסעים לאיזשהו מקום. זה מבט, זה נותן נקודת מבט, ואם אתה מספיק חושב, זה נותן לך עומק על המון דברים, והופך את הכל להיות, הרבה דברים, זה הופך להיות לא מספיק חשובים בשביל לעסוק בהם. הייתי קורא המון ספרים קלים כאלה, הייתי בולע אותם, אני לא מתעסק עם זה. הייתי נוסע פעם בשנה לחול לבד, כבר איזה 10 שנים, להודו הייתי 4 פעמים, כל מיני מקומות שהילדים שלי צחקו עליי שאני משלים, כי התחתנתי בגיל 19, צחקו עליי שאני משלים פערים.
חוויות הנאורים, כן.
והיום לקחתי את הבת שלי לשדה התעופה, היא חזרה להיות שליחה, אחרי שהיא באה לברית, אז, וכל כך לא התחשק לי לטוס, זה אחרת, זה פתאום הדברים שהם על אגדות, את יודעת, מאפסים קוראים לזה, שזה גובה נמוך של מים. כרגע, את יודעת, אני לא יודע, נדבר עוד חודשיים, יכול להיות שאני אהיה משהו אחר, אבל כרגע הם לא חשובים. כמעט אפילו לא תופסים מקום. כמעט אתה לא מבין איך התעסקת בזה, ולמה זה היה לך כל כך חשוב, ומה הרווחת מזה, ומה זה בנה אותך. והמון צער גם על זה שלא היינו מספיק איתם, והמון מוסר כליות על שהיה לי קודם, שהייתי מופיע, את מכירה את זה, אתה מופיע בערב, אז המון המון הייתי לא הייתי בערבים בבית, הרבה, והרבה הרבה מחשבות על זה. זה קלישאה של אתה קולט מה חשוב בחיים. אבל את יודעת, דרכם של קלישאות להיות נכונות,
לא,
ולכן הן קלישאות.
לא, אולי תעזור לנו. אנחנו, אתה מרכיב משקפיים חדשים. משקפי השכול ומשקפי האובדן והתדמה וההלם והזעזוע ואולי קרבת אלוהים מסוימת. אני רוצה שתלמד אותנו את הצמצום הזה של אגדות הנער המיותרות. אנשים שומעים אותנו עכשיו, דבר אליהם, עבודה פחות חשובה, ילדים יותר חשוב.
אני לא חושב שזו המסקנה שאני יכול ללמד. אני חושב שחוויה היא חוויה אישית. אני ואשתי חולקים יחד חיים משותפים, 30 ו... מאז שהיינו חברים, אז 37 שנים, ואנחנו לגמרי אחרת. לגמרי אחרת. אבל אין ספק שעמוק זה משותף לכולם, אני חושב. צר, אני לא בטוח. אני חושב שיש אנשים שבהחלט העבודה כן. יכול להיות שיש ילדים שיש אנשים שהילדים לא. זה מאוד מאוד אישי החוויה הזאת.
אתה לא יכול ללמד, לעשות קורס לצמצום גדות הנער.
אני לא יכול, למרות שאת יודעת, אפשר לתת בריף, אבל הבריף הזה הוא ידוע. ילדים, זה מאוד מאוד חשוב.
כן, זה הקלישאות.
דברים שאתה אוהב.
אנחנו לא נשאר בקלישאות.
מאוד חשוב, אבל הנה.
זו לא הסדרה שבה נשארים בקלישאות.
אני אומר לך שהודו הייתה בשבילי מקור ריסטארט, מקור מים חיים, כמעט אמרתי.
ואתה לא רואה את עצמך נזקק.
לשם אולי כן, אבל למקומות ספציפיים שהייתי בהם, כל מיני אשרמים כאלה שחלקתי שם חיים.
ספר לי על מערכת היחסים שלך עם יונתן. זו מערכת יחסים מאוד מעניינת אחרי מותו, אבל בוא נציץ רגע לפני מותו.
אני התחתנתי מוקדם, כשיונתן נולד הייתי בן 30, והוא ילדי השישי. אז תביני שהייתי אבא מאוד מאוד צעיר. קודם כל, יש לנו הרבה ילדים, כי אנחנו אוהבים ילדים. זה קודם כל, הרבה פעמים הורים, כן, ילודה, זה מין איזה, מין איזה תכנון, את יודעת, הדיפ סטייט, הרי לכל אחד יש את הדיפ סטייט של השני. אז הדיפ סטייט שלנו זה להביא הרבה ילדים, או שפעם ראיין אותי מישהו על התיאטרון, אז הוא אמר, מתי החלטתם? מתי מועצת תהיה שהתכנסה להחליט שאנחנו גם שם?
בתיאטרון, כן.
כן, גם בתרבות. אז אני אומר, פשוט אהבנו, אנחנו אהבנו ילדים, אחותו שגדולה ממנו, שבהספד אמרה שהיא כמו תאומה שלו, היא גדולה ממנו בשנה. פשוט אהבנו ילדים, אהבנו. כל כך שמחנו שהוא נולד, זה היה אושר צרוף, לא שונה מהאושר על הילדים האחרים, אז זה היה אושר. והוא היה, המשפחה שלנו היא משפחה יותר סוערת, יותר דינמית, יותר סודות שבת, ואנחנו מתווכחים המון, ושרים מעט, ומדברים, וככה יש טמפרמנט גבוה. והוא היה ילד אחר. וואו. הוא היה ילד מאוד עדין, מאוד. מאוד, מאוד טוב. ידע גם להציק לאחים שלו, אבל מאוד 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 טוב. מאוד בוחר את דרכו, מאוד מתחשב, מאוד מכבד. נשמע כמו ילד חלום, אבל...
איש עדין, איש עדין, איש אוהב אדם ועדין שיוצא למלחמה?
כן, איש עדין מאוד, אוהב מאוד.
מה הוא עושה בקרבות?
תראי, מהעדינות באה הגבורה, זו המסקנה שלי, ומהכאב באה העוצמה. בגלל שיונתן זלזל בווסח הצבאי, בכל הזה וזה, הוא היה צוחק על ה... בעתירונות, הוא היה צוחק שמה, הוא היה עושה שטויות, כי הוא לא היה ילד, הוא היה גם מאוד מאוד עם חוש הומור. השבעה באוקטובר על הזוועות שלו, שהוא פחות נחשף אליהם, כי לא היה לו טלפון, היה לו רק טלפון כשר, הוא גם הקפיד, הוא שמר נגיעה מטלפון. הוא לא נגע בטלפון רגיל, סמארטפון, כמו שהוא קרא לזה. הוא לא נגע, הוא שמר נגיעה.
לא נגע פיזית?
פיזית.
אם אתה אומר, תעביר לי את הטלפון, אז הוא לא יכול לגעת, כי זה כמו מוקצה?
הוא היה אומר, אבא, סליחה, הוא היה נורא נורא עדין. הוא לא היה מטיפני, את מבינה?
מה הוא היה אומר לך? אבא, סליחה?
אבא, סליחה, אני לא נוגע בזה, אני שומר נגיעה טלפון עם חיוך, בגלל שהוא שנה רע, הוא שנה רע בחוויה נפשית. כשהיו מדברים...
למה אמצעי תקשורת זה בהכרח ייצוג לרע?
על פי דעתו, את לא מתווכחת איתי עכשיו, כי אני והוא היינו מתווכחים על זה מדי פעם, והוא היה אומר, אבא, זה, אתה לא צודק. אמר, אבא, אי אפשר להתווכח איתך, אתה לא צודק. הוא פשוט ראה את הסמארטפון כדבר שמוביל לרע. הרבה אנשים נופלים. הוא בעצמו סיפר לי שהוא באינטרנט היחסית פתוח שלנו בבית, כי אנחנו נורא נורא פתוחים. אז הוא מאוד מאוד כעס עלינו שפתחנו. אמר לי, אבא, אפילו אני נפלתי. אמרתי לו, מתוק שלי, הפתיחות שלנו היא זו שאפשרה לך ללכת עם פאות וזקן, וללכת לברסלב, ולהשתתח על קברים, עוד ביותך נער. אנחנו פשוט אהבנו אותך, קיבלנו אותך, מה שאתה רוצה. אז בוא, כל אחד, מה שהוא רוצה, אומר, אבא, אתה צודק, אבל אני לא נוגע בטלפון. הוא לא היה חשוף. אני חושב שהעדינות של כולנו נפגעה. אני חושב שהתיאורים שהגיעו בהכרח לכל אחד מאיתנו, על אונס נשים, ילדות, זה כאב לנו ברמה הקיומית. זה גרם לאנשים שהם עדינים להתחספס, לרצות להשמיד את הרוע הצרוף הזה, רוע שיכול לקטוע יד של ילדה קטנה ולתת לדם לצאת, שיתאבד דם עד שיתמות. זה רוע לא נתפס, וכשאתה עדין, אז אתה לא נוגע בפלאפון, ואתה גם רוצה להשמיד רוע כזה, ואתה רוצה להשמיד אותו לא רק כדי להגן עלינו, שזה לא יקרה למשפחה שלי, שזה לא יקרה לעם שלי, אלא באמת יש כאן רמה של איכות הסביבה, במובן הכי עמוק ומוסרי שלה. לא יכול להיות שאנשים כאלה ימשיכו לנשום אוויר. זה לא יכול להיות. העולם צריך להיות מקום נקי, ומקום שלם. זה כל כך התחבר לי, אם היינו יושבים ביחד כל המשפחה וצוחקים על מישהו, הוא היה או סותם אוזניים או יוצא, גם חברים שלו החילונים למחלקה, סיפרו שלא היו מדברים לידו, כי זה לא נעים. לא בגלל שהוא היה אומר להם, תתביישו לכם, לשון הרע, הוא כל כך לא היה כזה. פשוט היה קם, סותם אוזניים, שר ניגון מסוג הניגונים שביקשתי שמיע, הוא פשוט שנה את זה. הוא שנה את זה. אשתו המתוקה אביה חידדה ואמרה, הוא לא שנה כי הוא נולד ככה, הוא רצה לשמוע את הלשון הרע, רק הוא החליט לא לשמוע. אני לא יודע אם זה נכון, אני חוויתי אותו אחרת.
זה כמו הגמרא על החזיר, אפשי, ואל תאמר, אני בכלל לא רוצה חזיר, אלא אני רוצה ורוצה, אלא מה אעשה ואבי שבשמיים גזל.
אז היא לקחה את זה, אבל היא הכירה אותו היטב שנתיים, אנחנו חווינו אותו בגיל צעיר, ואני חושב שהיה לו איזה מין עדינות נפשית, מי שהיה סנדק שלו, אני לא מאמין בזה, בסדר? בסנדק שמעביר את... את תכונותיו, אבל...
אוי, אתה כל כך אשכנזי.
כן, אני ממש, אני ממש, ממש. הוא היה לוקח אותי לקברים, הייתי אומר לו, אני מחכה לך בחוץ, אבא, בוא תתפלל. והייתי אומר לו, בשמחה, יש ערבית, שחרית. אמר לי, לא, אבא, בוא תרגיש קצת. אמרתי, מה אני מרגיש? הוא מת. בוא נלמד את התורה שלו, הרבה יותר מעניין. הוא הרגיש שם האווירה. אני חושב שהוא נהיה לוחם הכי מקצועי. הכי מקפיד, הכי חוזר, הם היו חוזרים מאימונים, הוא היה אומר למפקד שלו, עידו, הוא היה אומר לו, אני רוצה להמשיך את האימונים לבד. הוא אומר לו, די, סיימנו. הוא אומר, לא, 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 אני מרגיש שאני עוד צריך. כל ההקפדה שלו במצוות, על רקע דיון שלפעמים עושים על גיוס חרדים, כן או לא, ותורה לצד הצבא, ותורה וצבא, הוא לקח את כל ההקפדה שלו, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לעדינות, שזו המטרה של המצוות, הוא לקח את זה לניקיון הנשק, שנועד לסור מרע, להשמיד אנשים רעים ושפלי אדם.
באותה הדיקות שהוא היה בודק כשרות של שוקולד, הוא גם בדק את הנשק שלו.
קצת יותר, אני אגיד לך, כשזה התנגש, וזה כל כך הוא, אני אתן לך שני סיפורים ששמעתי עליו רק בשבעה, והם מלווים אותי כל יום, והם אומרים לי המון, המון על החיים שלי. זה נער צר ועמוק. הם עלו לשמירה, הוא וחבר שלו דתי. וזה היה בחאן יונס, וזה היה אחרי שנהרגו שלושה בני ערובה, שלושה חטופים שהצליחו להיחלץ, וצהל לא היה מספיק חד וירה בהם, כמובן לא בא בטענות, ואמרו להם תהיו חדים, והם עולים. והחבר אומר, אוי, לא התפללתי ערבית, והוא קם להתפלל, ויונתן, שאהב תפילה, אמילי, את יודעת מה זה להתפלל, ואני גם יודע מה זה להתפלל. אני הרבה פעמים רוצה להיות אחרי תפילה, אוי, לא התפללתי, בוא נהיה אחרי תפילה, אני אחרי תפילה, ברוך השם. הוא חיפש, ממש חיפש, חיפש להתפלל, הוא הסתכל על החבר שלו שרוצה להתפלל, ואמר לו, תחשוב אם להתפלל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך עכשיו. אני חושב שזאת אמירה שהיא חורגת מהמקום והזמן שבו הם היו. מעניין אם יהיה איזה זמן שאני אדבר עליו. ולא היה לי כל כך קשה. אני מסתכל באמת בהרצה לאנשים שמדברים על הילדים שלהם. ולא... אני חושב שזה חורג מהמקום והזמן של המלחמה. זאת אומרת, אנחנו הדתיים, לפעמים המצוות מסתירות לנו את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו כל כך עסוקים בפרטים שאנחנו לא רואים את הכלל. והיכולת שלו לראות את הכלל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הקדוש ברוך הוא רוצה ממך עכשיו לוחם טוב. הוא רוצה שתשמיד רשעים. הוא רוצה שתציל חטופים, שזה היה גם סוגיה. אתה יודע, את החטופים והוא, ביום של השישי באוקטובר, אם הם היו נפגשים, לא בטוח שהם לא היו אומרים לו הדתה ומשתמט. כמובן לא ספציפי, אני מדבר כתפיסה של...
כשבת.
של, כן, של, של ההבנה, של הכותרת של איך שהוא נראה. והוא כל כך רצה להציל אותם, והוא כל כך רצה, והוא כל כך קינה באחיו, שמצא פיר שבו נמצאו, אחיו ייבדל לחיים ארוכים, שבו נמצאו גופותיהם של עדן זכריה וחייל גולני. הוא פשוט קינה בו, היה איזה מין תחרות סמויה, בריאה כמובן, של אני, החלום הזה, החלום הזה של אני מגיע ואני מוציא אותם מידי האויב, ואנחנו מחזירים אותם למשפחות, זה היה חלום, ובתוך החלום הזה, שזה כל כך רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז תפילה זה אחד, השני, זה, הסיפור השני הוא יותר לדתיים, ארטקור, אבל אני חושב שכל אחד יכול להבין אותו, חבר שלו קיבל חבילה, גם סיפור חבילות ששלחנו להם, סיפור שצריך להיות מסופר, ככה, יש, חלק הגנבנו, חלק שלחנו, חלק היה מסודר. שלחו חבילה לחבר שלו, היה שם כמובן ממתקים, וגם תמונה של החבר, אשתו של החבר, והילדה שלהם, כי זה מילואים ניקים כמובן. והחבר היה דתי. והחבר התרפק על התמונה, וחיבק את התמונה, ונשק את התמונה, והראה את זה ליונתן. ונתן הסתכל עליו ואמר לו, תחשוב אם אתה לא עובר עכשיו על הרמב״ם. שהרמב״ם אומר שבשעה שנכנס בקשרי המלחמה, לא יסיח, לא יערהר, לא באשתו ולא בבניו, אלא ידע שעל ייחוד השם הוא נלחם, עד כאן אני זוכר.
הרציונל אומר, שבהלכה הזאת אומר, אתה לא יכול לבוא עם מטען הרגש למלחמה, אתה צריך לנתק את עצמך מהפרט.
זה אחד, אמילי, אבל אני חושב שיש כאן מעבר לזה. וזה קשור לנקודה שדיברנו קודם. בוודאי גם מה שאמרת, בוודאי שאם אתה מתעסק באשתך ובניך, אתה יכול להיכנס לפחדים שאתה לא תחזור אליהם, כמו שזה קרה, ואני חושב שאם יונתן היה חושב על זה, היה לו יותר קשה. אבל יש כאן גם אמירה כללית. זאת מלחמת מצווה, ואתה נלחם על ייחוד השם, והשם אלוהים, לא משנה איך אתה חווה אותו. זה תמצית הטוב בעולם. וכשאתה נלחם על תמצית הטוב בעולם, אתה צריך להיות גם נער צר ועמוק, אתה צריך להתעסק במחשבה הגדולה הזאת, שאתה כרגע משמיד אנשים שהופכים את העולם הזה לעולם רע, לחיות אדם, אנשים שהם כתם עליי, עליי, הם כתם עליי, כשמסתכלים עלייך ועליי ועל עוד מיליארדי אנשים טובים ורואים אנשים כאלה.
ויש לנו את אותו אף ואת אותה צורה כמו של אותה מפלצות, זה מעליב אותי כאדם.
כן, אנחנו חולקים את אותו שם אדם, זה בושה וחרפה, זה כתם אנושי, זה נקרא ייחוד השם, אני חושב שהוא הבין את זה. המופת בסיפור הזה ששלחנו לו שתי חבילות, אנחנו שלחנו לו ממתקים, ואשתו שלחה לו כמובן קולה של תמונות, הוא היא ונחמן, החבילה שלנו הגיעה ליעדה, החבילה של נחמן שנשלחה באותו דבר עם התמונות, הגיעה אלינו בשבעה.
רק נגיד, אביה זאת אלמנתו, נחמן זה בנו הפעוט.
כן.
מאוחר יותר, חודשיים אחרי נפילתו, נולד לו בן נוסף שנקרא שמו בישראל.
המציאה.
נולד אל עולם שבו הוא לא מכיר את אבא. אני מאוד נזהרת לא לומר את המילים נולד יתום, כי אתה מבקש לא להתייחס ליתמותו ולא להכתיר אותו בקטר של מסכנות כבר מלדתו.
לגמרי. הוא קרא לו המציאה, כי אני חושב שהיה עסוק המון בסוגיות של אומץ.
הוא לא בדיוק קרא לו, הוא רק עוד הספיק
לומר לאשתו שזה מה שהוא רוצה, ואשתו התנגדה. ואם הוא היה בחיים, כנראה דעתה הייתה מתקבלת. אבל היא ביטלה את רצונה מפני רצונו של בעלה.
טוב, לא מסתבכים עם המתים.
כן, לא מתווכחים עם מתים. והוא היה עסוק המון בשתי סוגיות. סוגיה ראשונה זה אומץ, אומץ לב. ומה יקרה שירו עליי? את יודעת, אף אחד מאיתנו לא יודע. אף אחד מאיתנו לא יודע איך הוא היה מתנהג אם הוא היה רוקד במשימה בנובה. במסיבה, אף אחד לא יודע. אני חושב שהוא היה מאוד עסוק בזה. אנחנו היום יכולים להגיד שהוא הסתער קדימה, אז כנראה הוא היה עסוק בזה בעניין טוב. הדבר השני זה, איך אלוקים עזב את עמו? זו שאלה של דתיים.
זו שאלה פעמים... שהוא התעסק בה?
אני חושב. אני מיד אמר לך למה. יש כאלה שחושבים שדתיים אין להם שאלות. להיות דתי זה סבבה, להפך. בהמון מובנים זה להפך. כי יש כתובת, כי אם אין כתובת, אז להזזל, התצפיתנית לא קיבלו את דעתה. אבל, וביבי וגנץ, ומי שתגידי, והסכמי אוסלו. אבל פה יש כתובת שאתה אומר, אלוהים, איפה אתה? איפה אתה? אתה שם. אתה רואה שרוצחים ילדים קטנים, ואונסים ילדות בנות 15, ורוצחים פליטי שואה, איפה אתה? וזה כאב לו, אני חושב, זה כאב לי, זה כואב לי. איפה אתה? בסדר, אנחנו יודעים את התשובות של בחירה חופשית, וזה, ועונש, ולא משנה. אבל ברמה הכי קיומית, אלוקים, איפה אתה? איפה היית כשנכנסו לבית הרגו תינוקות, ואני לא אפרט את הזוועות שכבר שמעתי. איפה היית, אלוקים? זו שאלה של דתיים, היא שאלה קשה מאוד. ונכון, אנחנו יודעים ברגע אחד, אז הבטיחה, ואנחנו יודעים אפילו בהסתרה, אנחנו יודעים את זה, אבל זה עדיין שאלה. והוא אמר, הוא אמר, שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יחזור ויאמץ אותנו, שיחזור, שהוא יחזור ויאמץ אותנו, במובן של אבא. יונתן מאוד אהב את הקדוש ברוך הוא, מאוד, כשהם, במקום סיפורים על מוות, אז כשהוא יצא לפגישה חמישית עם אביה אשתו, והם ישבו באוטו, ובחוץ ירד גשם, אתה יודע, סצנה הוליוודית, באמת, ירד גשם.
היא עוד לא הייתה אשתו.
היא עוד לא הייתה אשתו, היא יצאה עם... עם מישהי בפגישה החמישית. והוא אומר לה, את יודעת, זה מגניב, כי את הראשונה שהגעתי איתה לפגישה החמישית. אז היא הסתכלה עליו ואמרה לו, אתה יודע, לי זה די מספיק. במובן של,
אוקיי,
יאללה, תקדם, תציע, כן. יא נודניק, יא רחפן. אז הוא הסתכל עליה ופתאום קלט מה היא אומרת, הוא ציין מספר והיא ציינה מהות. אז הוא אמר לה, הוא פתאום נכנס, אחרי זה הוא תיאר את זה, הוא נכנס למין איזה בלבול מאוד גדול, כי הוא לא ציפה לזה, היה כיף, היה טוב, והוא הרגיש אליה קשר. אז הוא אמר לה, סליחה, אני חייב ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לשאול אותו אם הוא יסכים, אם זה נכון. והוא יצא אל הגשם, היה לו גם קטע עם גשם שהוא אהב, הוא יצא אל הגשם, והוא הלך ודיבר עם הקדוש ברוך הוא. אחרי זה גם הוא התקשר לאשתי, יכול להיות שגם בא הוא ראה איזה מין לאימא שלו. והיא התחילה להגיד לו, תשמע, אז הוא אמר, לא, לא, אני אחזור לקדוש ברוך הוא. והוא נכנס אליה, איזה סיפורים, הוא נכנס אליה לאוטו ואמר לה, הקדוש ברוך הוא אמר לי כן. אז אני חושב שברמה של אבא לבן, של בן, הוא היה כל יום עושה התבודדות, כל יום מדבר עם אלוקים, כמו שאני ואת עכשיו מדברים, באמת על הצרות שלו, על הקשיים שלו. פעם שאלתי אותו, מה זה כל יום? אז הוא אמר לי, אני מדבר איתו. אני חושב, אני לא רוצה להגיד שהוא הרגיש נבגד, כי אני לא יכול לדבר במקומו, אבל הוא הרגיש דחוי. הוא הרגיש דחוי. והוא אמר, אני רוצה שהוא יאמץ, שהוא יחזור ויאמץ אותנו. ומה שהוא לא ידע זה שגם הילדים שלו יאומצו על ידי כל עם ישראל. הייתי אצלם בבית, את יודעת, הייתי אצל קלתי בבית, היא גר עכשיו ליד ההורים, בטפחות בבית שעם ישראל פשוט בנה אותו, אנשים מתנדבים בנו, כי היא לא רוצה, הם גרו ביצער והיא לא רוצה עדיין, לא יודע אם עדיין, היא לא רוצה להזיז שם כלום, ו... והבית הזה מלא פרחים. פשוט נכנסנו מוצאי שבת, הבית מלא פרחים, אמילי. הוא מלא פרחים ממני וממך ומאנשים שלא הכירו. שהם כל כך שמחים, הם כל כך מאושרים. והילדים האלה מאומצים. והייתה פה תפילה, זה מה שהוא אמר לה, לאביה. תפילה שאלוקים יחזור ויאמץ אותנו. ואני חושב שזה נפלא בעיניי, זה מדהים בעיניי, ואני גאה שזאת הייתה צורת החשיבה שלו.
זה, אני חושב שאלוקים אימץ אותו. זה ההסבר לשם המציע, זה לא רק האומץ, אלא גם האימוץ.
האימוץ, האימוץ של אלוקים.
הבקשה הזאת מילד שנשאר קצת לבד, כי האל הגדול הפנה מבט, הסב מבט, אנחנו לא יודעים מה קרה שם.
אבא הסב מבט.
כן, אבא הסב מבט בכיבוי המצלמות ב-6:29 בבוקר, אנחנו לעולם לא נבין עד הסוף מה באמת קרה שם. והוא מבקש את האימוץ המחודש הזה.
הוא מבקש.
ובעצם קורא לבנו המציאה. השיר שאתה בחרת עכשיו, הוא מתחבר מאוד לשיחה הזאת שבין ידידים.
לגמרי.
ביקשת לשמוע את ידיד נפש.
אני רוצה להגיד על זה מילה.
כן.
אני אף פעם לא אהבתי מוזיקה חסידית. לא הקשבתי למוזיקה חסידית, חרדית, איך שקוראים לזה. הוא היה משמיע לי שירים, לא הבנתי אותם אף פעם. מאוד התחברתי לטקסטים, אבל אף פעם לא. הייתי משמיע, לו היה תלוי בי, לפני שהוא נפל, הייתי משמיע שירים באנגלית, מה שאנחנו בילדותינו קראנו להם שירים לועזיים, או שירים של ארץ ישראל היפה והטובה. אני פשוט עכשיו, מאז שהוא נפל, אני רק שם. והשיר הזה מתנגן לי כל בוקר. הידידות הגדולה שהייתה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ויותר מזה, נפשי חולת אהבה. שם הביטוי מופלא של חולת אהבה. ואני ארוץ אליך אלוקים, זעיר נתן.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, כמעט התנצלתי בפניך על כך שאני גורמת לך לבכות, ואמרת שזה לא מביך אותך ולא... לא אני הצפתי, אלא אתה זה שמוצף, זה בסדר, אז נרגעתי.
כן, גם לא צריך להתנצל על הדמעות, את יודעת. דמעות זה חלק מהחיים.
כן. אני רוצה לדבר איתך על דגל שאתה נושא מאז לכתו של, מאז נפילתו של בנך אהובך, וזה דגל האחדות, שמייצר קצת ציניות וחשדנות, ומייצר גם קצת מאוס מהקלישאה, וגם אפילו טיפה התחה שהדגל הזה נועד במסווה להוליך אותנו לעמדות פוליטיות הפוכות.
בואי נתחיל.
ואז אומרים, חגי לא ברותמים, הוא אידיוט שימושי, הוא כלי שרת, כי הוא מתעסק באחדות עם האנשים הלא נכונים.
והולך לכנסת ומתחנן בדמעות לבחירות, לאחדות, ושואל חברי כנסת מה הם עושים בשביל זה, ושומע תשובות ברובם, שאם זה פוסט, אם זה... פוסטקאסט עמוק, אז הן לא ראויות להישמע פה. תראי, אחדות זה קודם כל, ומעל הכל, הדגשת המכנה המשותף. זאת אומרת, ההבנה של העם הזה יש משהו בתוכו, שהוא מכנה משותף, שגרם לנו לעשות כל כך הרבה דברים טובים בהיסטוריה, גרם לנו לנביאים, גרם לנו לתנך, גרם לנו להיות העם הכי, או לפחות... עם שעבר הרבה ושרד והמשיך וקם המדינה. יש לנו את המשהו הזה. והמבט אליו, אני חושב, הוא שורש האחדות. ההדגשה שלו זה שורש האחדות. לא אחדות פוליטית קטנה של אם לא נהיה תלויים אחד בשני, אז נהיה תלויים זה לצד זה. בעיניי הדבר הכי חשוב זה העובדה האמיתית שיש בך ובי משהו משותף שהוא כל כך משמעותי, לא רק משמעותי לי ולך, הוא משמעותי לעולם, הוא משמעותי, הוא בשורה של אנושות, מוסר, אנחנו נושאים בתוכנו את מוסר, לכן היטלר בשיחותיו רוצה להשמיד אותנו. זה, וזה מאוד מאוד כואב שאנחנו ביום יום לא שמים לב, אפרופו במה שפתחנו נער צר ועמוק, העומק הוא לא מצוי ביום יום. זה קודם כל. זאת כן. הסיבה הראשית.
ורעידת האדמה הזאת של אותו יום נורא בשמיני עצרת והימים שאחריו, אנחנו פתאום הרגשנו שיש איזה אקס פקטור שאנחנו לא יודעים מהו, אבל יש משהו בלהיות יהודי כאן או מעבר לים, ב-1939 או ב-2023, ומשהו התבהר. אבל מהר מאוד זה נעלם, החיפוש אחרי האקס פקטור הזה.
קודם כל אני חולק עלייך באופן נחרץ שהוא נעלם, אני חושב שהוא אולי נעלם, איך אני יכול להיות פה ולא להגיד את זה? אולי הוא נעלם בשיח של התקשורת, הנה קלישאה, תרמתי אותה, כן. חשוב בכל זאת. אין לי שום ספק שהוא קיים, חזק, אבל הוא יכול להידרדר לרמה של אגרוף, מה זאת אומרת? אנחנו אצבעות, וכל אצבע יש לה את המיוחדות שלה, אבל אנחנו לא יכולים להיות נפרדים, כי אם לא נתאחד, אז יבוא חמאס והחיזבאללה, ואל תשכחי את איראן, והם יהרגו אותנו, שזה... את יודעת...
זה החכם הסיני גם ששובר את הזרדים אחד אחד, ומראה לילדיו שאם הוא היה לוקח את הזרדים בערימה, אי אפשר לשבור אותם.
בדיוק.
אז אתה אומר, זה לא המשל הנכון?
זה ממש לא, או משל יותר גרוע שגדלנו עליו, זה החור בספינה. זאת אומרת, זה משל גרוע, הוא משל עדיף מכלום, כמובן. אבל זה משל, לנו לא אכפת שתעשה חור, ולא אכפת לנו שתטבע. את יודעת למה אני מכוון, כן. כמובן, אנשים נוסעים בספינה, ומישהו עושה חור, ואז אומרים לו, והוא אומר, מה אכפת לכם, אני עושה את זה בשלי. ואז הם אומרים לו, תעשה את בשלך כמה שאתה רוצה, אבל אתה מטביע אותנו. זו כמובן טעות, יש משלים אחרים, אני לא אכנס לזה, זה ברמה של פעולות בבני עקיבא שהיינו כן. עושים. העומק של האחדות זה לראות את המכנה המשותף, לראות את האיכות המיוחדת שיש בעם הזה, ולהביא אותה לידי ביטוי. זה נשבר, או חטף מכה אנושה, אני לא רוצה לדבר על שבר, זה חטף מכה אנושה בגלל שהתווכחנו האם צריך רוב מוחלט או רוב יחסי בביטול עילת הסבירות, שאני לא מזלזל בזה. אני אחד מנפגעי בכל הנושא הזה של תיאטרון יהודי, שהייתי בכנסת והייתי שתדלן הרבה שנים, שפשוט יחלקו חלוקה קצת יותר שוויונית. יש עוד אנשים יוצרים חוץ מהבימה, קאמרי, בית לסין וגרורותיהם, יש עוד אנשים, והייתי צריך להילחם נגד אנשים ועם היועצים משפטיים שכל מטרתם הייתה לשים לי רגליים, אני מוכן לעשות איתך פוסט ולשים את זה.
אני יכולה להעיד גם על השנים האלה שאתה נלחמת, ואני יכולה גם להגיד שמי שלא מכיר, שוב, חוץ ממייסד הספקלרי, ממש מייסד של רוח, של שביל, של נתיב, של תיאטרון יהודי ויצירת תרבות יהודית.
לגמרי, ואני יכול, אבל תראי, זה הפך להיות חזות הכל, זאת הבעיה. אנחנו עם שלא יודע לנהל מחלוקות, זה עצוב מאוד, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בכביש, אנחנו לא יודעים בין בני זוג, אנחנו לא יודעים לנהל מחלוקות.
מה זאת אומרת? אנחנו אלופי המחלוקות, גמרות שלמות נכתבו,
אנחנו לא יודעים לנהל.
לנהל.
כן. אנחנו לא מגיעים לבית שמאי ובית הלל, שאף על פי כן, שהם הללו עושרים והללו מתארים, לא נמנעו אלו לשאת נשים, מאלו לקיים מה שנאמר, האמת והשלום אהבו. אנחנו לא. קחי למשל דוגמה, נכון? יש חטופים, היה חטופים, אולי עד שישמעו את השידור הזה, אז כבר לא יהיו, בעזרת השם. ישר מתחלקים לשני מטות חטופים. יש מטה אחד ויש מטה שני, והמטה הזה עושה בכיכר חטופים, והוא עושה שם, והוא עושה זה. למה? למה חולקים? הרי, למה שנחלוק? כולנו רוצים אותם בבית היום, אתמול, שלשום. למה? כי היהודים, הם עושים עם האצבע ואומרים, ומה יהיה עם עסקה? כולם תמורת כולם, מה תגיד אז? אני אגיד להמשיך את המלחמה. תתבייש לך, בושה, אתה איש קטן ומגעיל, אני שונא אותך. סוף סוף מצאנו על מה לריב. וזו כמובן טעות, והדגשת המכנה המשותף היא הדבר החשוב. כמובן צריך גם אחדות okay, פוליטית.
ואנחנו רבים לא עד לפסול. הרגע שבו אתה עובר ברחוב בתל אביב ועל בניין, אתה רואה על קיר ענק, גרפיטי, עם דמות מצוירת, ביד אומן, בצבעים חיים, של הבן שלך, עם הכיפה הגדולה והפאות. מה הוא עושה שם על הבניין הזה?
התיאור הוא היה יותר יפה מהמציאות, ולכן נשאר בו, בסדר, אמילי? הוא הרבה הרבה יותר ספרותי ממה שקרה, אז נשאר בו. אז, אבל האמת היא שמישהו אמר לי שאנשים בתל אביב, ביוזמתם, בלי שאנחנו מכירים אותם, והדגש הוא לא על תל אביב, הדגש הוא על שבט תל אביב, כי אני לא יודע אם כולם גרים בתל אביב, וזה בכלל לא משנה, מתאהב בפנים של יונתן, אוסף כסף, ומצייר אותו שם. זה מאוד ריגש אותי, כי זה בדיוק מה שאמרתי, אמילי, זה בדיוק. היכולת של אנשים לראות מבעד לפאות, או דווקא דרכם, או דווקא באמצעותם, איזשהו משהו שאתה מתחבר אליו, איזשהו משהו יהודי, איזשהו משהו רוחני, איזשהו משהו אלוקי, ולא מיד לראות פאות הדתה, פאות השתמטות מצהל. ואני כתבתי אז פוסט וקראתי, והקריאה הזאת לא נענתה לצערי, לעשות אותו דבר גם ביישובים. תארי לך שביצער יש פנים של מישהו עם מגיל וקעקוע של whatever you want. משהו. של איזושהי מילה באנגלית. בסדר? לא עבודה זרה חלילה. אבל משהו. אני קראתי להם, תעשו אותו דבר. הגיע הזמן דרך הגילים, כי כל אחד יש לו את הדברים שעליהם הוא נתקע. הגיל וקעקוע, מה זה אומר? שונא ארץ ישראל, כמובן. ואני חושב שהאויבים שלנו מזכירים לנו כמה זה שוב קלישה, אבל קלישאות זה דבר נכון, כמה הם מזכירים לנו שיש בינינו מכנה משותף רחב.
ועם היחד הזה אתה גם נעמד 3 פעמים ביום לומר קדיש. זה בעצם אותו יחד. התפיסה היהודית שאומרת עכשיו זה הרגע לדבר על מכנה משותף אחד, ואתם תעמדו יחד כולכם במניין. ויהודי שבוכה ככה, בכית פה בצורה מאוד כנה, ובוכה בכל רעיונות שלך בצורה נפלאה, זה הגבר החדש.
הבכיין הלאומי, כן.
אני בעד. זה אותו אדם שאומר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ומגדיל את שם השם בעולם במניין.
קודם כל, אני חושב שיש בזה חיבוק מאוד גדול, שיש קדיש יתום. כל כך מחבקים את היתום, גם נשים, גם במניינים מסורתיים, יש נשים שמעזרת נשים אומרות, עם איזה בת, וגם אבא או בן או קטן, שבדרך כלל לא אומר קדיש, או לא אומר דברים כאלה, יש בזה חיבוק מאוד גדול סביב הקדיש, וזה דבר מדהים. אני אומר קדיש על יונתן במשך שנה שלמה, כי אין לו בן שאומר את זה עליו, כבנים שלו עוד קטנים. זה רגע מכונן בתפילה, זה רגע קשה מאוד. אני מצליח לצלוח אותו בלי שהכאב יצוף והדמעות יזלגו, רק אם אני מצליח לא לחשוב על המשמעות של הקדיש. כי אם אני חושב על המשמעות של הקדיש, זה ישר שי עגנון, זה ישר שי עגנון שכתב על הקדיש את אחד הדברים היפים, הטקסטים היפים שנכתבו על תפילה. הוא כתב, וואה, אני הולך להרוס את זה, כי הוא כתב את זה כל כך שמימי. הוא כתב, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם, יש לי הרבה טקסטים של עגנון שאני יודע, בעל פה זה לא אחד מהם, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם, שיש לו חיילים, ואחד החיילים נהרג, וזה לא משנה לו, כי יש לו חייל כזה, ויש לו חייל כזה, הוא אפילו לא יודע את זה. אבל מלכנו, אנו מלכנו, ברגע שחסר אחד בעם ישראל, כאילו חסר משהו מדמותו השלמה של המלך, והמלך כביכול, כך כתב עגנון הענק הזה, המלך כביכול חסר משהו במלך, ולכן אנחנו באים, תקשיבי טוב, זה מדהים, אנחנו מנחמים את הקדוש ברוך הוא, שכביכול, כך כתב עגנון, דמותו מתקטנת, מלכותו מתקטנת, ואנחנו באים אליו ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו באנו לתת לך קצת כוח, התגדל והתקדש מרבה, שהמשמעות התגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, ואם תעקבי אחרי מילות הקדיש, אין שם אזכור אחד למתים, יש שם אזכור של נחמה, זה דבר כל כך יפה בלוויה של יונתן. הקראתי טקסט שמישהו הראה לי כמה שבועות לפני, על אבא ששולח לבן גוריון מכתב, אני חושב שבמבצע סיני, או בזמן אחר, נהרגו כך וכך לוחמים, אז הוא כותב לו כך, שוב, אני לא מצטט, וזה מדהים, תמצאי את זה, תקראי את זה באחת התוכניות שלך, הוא כותב לו, אנחנו, מר בן גוריון הנכבד, הבן שלי נהרג, וזה מאוד מאוד קשה, ויש לי הרבה מנחמים. אתה בן גוריון, שוודאי שלחת שלחת אותו להילחם, ודאי כואב לך מאוד. ומי ינחמך, בן גוריון? ולכן אני, אב שקול, שולח לך נחמה, ואומר לך שתמשיך. זה קטע מדהים, והוא מתכתב עם שי עגנון, והוא מתכתב עם קדיש. העם הזה צריך נחמה. אני חושב שמשפחות שקולות, שוב הקלישה של באתי לנחם ויצאתי, אני חושב שזה תפקיד של משפחות שקולות לנחם ולהגיד לעם הזה, אנחנו יודעים שזה כאב שלכם, לא לנחס את הכאב אלינו, וזה אנחנו, ואל תבואו, וזה, ומה אתם בכלל מבינים, ולעולם לא תבינו מה זה שכול, ויום הזיכרון הוא יום שלנו, ומותר לכם להתקרב, כמו שאני מרגיש את היחס אליי, מותר לנו לגעת בשיפולי גלימתכם, ואנחנו לעולם לא נבין את הכאב שלכם. לא, זה כאב משותף. וזה נותן לי נחמה שהכאב הוא משותף. אני לא מודד כאבים, אני לא יודע למדוד כאבים. הכאב הוא משותף, הוא נוראי, והוא קיים אצל כולנו, ואני חושב שברגע שמישהו שקול מנחם ואומר שיש תקווה, כי יש תקווה, ויש שמחה, ויש נחמה, אוהו, כמה נחמה יש, יש כמויות של נחמה.
אני זוכרת איזה רגע אחד בתחילת המלחמה, ממש אחרי נפילת יונתן, אתה בתוך טלטלת האבל, וילד או יותר שלך, או ילדים שלך, שוב בלחימה. שוב מול פני המוות, מול הסכנה.
כן, היו לי
לא
ארבעה.
ואתה לא עמדת בסף הדלת ומנעת מהם. ואתה לא אמרת להם, אבא אוסר עליכם.
היו לי ארבעה לוחמים כשהגיעו אליי... שהגיעו אליי הביתה ודפקו על הדלת, הם נכנסו, הם היו לחצי שנייה בהלם, ואני זיהיתי את הפנים שלהם, והבנתי בדיוק את הסיטואציה, אז אמרתי להם, מי מארבעה? תגידו כבר, מי מארבעה? והילדים שלי אמרו עוד בשבעה, אמא, הם אמרו את זה יותר לאשתי, אבל גם לי, אנחנו חוזרים. והבן שלי אמר בה, כשהוא הספיד את האח, אמא, הרי את יודעת שנחזור, אנחנו לא אנשים פרטיים, רובם שוחררו, נשאר לי רק ילד אחד שהגדוד שלו המשיך להילחם, והוא חזר. לא ישנו בלילות, דאגנו, בכינו. לא היינו מסוגלים להתאבל, היינו כל הזמן בדאגה. כתבנו שלט על הדלת, אין לדפוק על הדלת בשום פנים ואופן. והרחנו אותו, והרצנו אותו, וידענו, גם אשתי וגם אני, שאנחנו היינו עושים במקומו. כי מי שראה את הזוועות האלה, זה אני אומר לכל מי שלא התגייס, שזה מוזר לי. מי שראה את הזוועות האלה ולא קם להגן על אחותו, על ביתו, על אביו, על סבו, והוא יכל להגן כמובן. כן. אני לא יודע מאיזה חומר הוא קרוץ.
כן. אנחנו לפני סיום, אני רק אודה לך על הפגיעות, על הנכונות להראות ולא להיבהל מזה. שמעתי גם הורים שכולים שאומרים, אנחנו לא רוצים לבכות בשידור, כי אנחנו לא רוצים שתעלוז נבלות פלישתים, כי כן. האויב מאזין. ואני חושבת שאנחנו גדלים כבני אדם גם לחוות את הכאב דרך אדם כמוך, שמרשה לנו להציץ לעומקו.
כן, אני חושב שכאב הוא הצו. כוח, הוא מוביל כן. לכוח, כן. וזה מה שקורה פה.
תודה לך על הכוח. אנחנו מסיימים את המשדר הזה עם חגי לובר, אביו של סמל ראשון במילואים יונתן לובר, גיבור ישראל שלחם ונפל בקרב להגנת ישראל בעזה, זיכרונו לברכה. העורך שלנו איתי סופרין, תודה רבה לנוי ביטן, לאופר לרר ונועה אוחנה, תודה גם לטכנאי דוד מאירן. ביקשת לסיים את המשדר הזה בניגון שמחה?
לגמרי. קודם כל, כי אני יודע שזה האופק שלנו, האופק שלנו יהיה שמח, ויונתן מאוד 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 אהב שמחה, היה לו, יש לו עדיין בבית פתק שאומר רק שמחה, ואין ייאוש, והוא אהב מאוד לרקוד, הוא היה ממציא ריקודים מדהימים, אז הנה בוא נרקוד,
הנה בני פרידמן עם ניגוד שמחה שגורם לנו לרקוד. אני אמניאם רוסי, אני אהיה איתכם שוב בפרק הבא של רוח קרב, המשך יום שקט ובשורות טובות.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.